יום חמישי, ערב שבת קודש,
פרשת תזריע מצורע. התחלנו עם הפרשיות המחוברות לקראת, אני קורא לזה השלב האחרון, אתה יודע, בספר ויקרא. יש לנו תזריע מצורע, אחר כך אחרי מות קדושים, אמור, ואחרי פרשת אמור יש לנו את נשים אמור, ויש לנו בער וחוקותיי. למעשה אנחנו נכנסים השבת לשתי פרשיות שמדברות על אחד מהתומעות המאוד מאוד מוזרות. אבל הפרשה הראשונה שלנו נקראת תזריע, אבל מי שפתח את החומש כבר ראה שזה רק כמה פסוקים. תחילת הפרשה מדברת על אישה כי תזריע וילדה זכר, אבל זה רק כמה פסוקים בתחילת הפרשה. לאחר מכן רוב הפרשה מדברת על דיני המצורע. פרשה הבאה בוודאי כשמה כן היא, פרשת המצורע. טהרתו, דרכי טהרתו, התאהבותו. כלומר, זו מחלה מאוד מעניינת שצריך להבחין בשני דברים. חז"ל מדברים על העניין של המצורע, שהוא למי שהוציא שם רע, כך זה מופיע במדרשים. למה נקרא מצורע? זה ראשי, זה ראשי תיבות, מוציא שם רע, לבריאות. לכן, אחד מהדרשות הידועות והמוכרות, שהיות והוא פגע באדם אחר, והוציא עליו שם רע, מה העונש שלו? שהוא יוצא מחוץ למחנה. מה?
מדד ישב.
כן, יצא החוצה. אתה גרמת שאנשים יברחו ממישהו, ויתרחקו ממנו, מרחיקים אותך. מידה כנגד מידה. מעניין שכשאנחנו מסתכלים מה צריך להביא המצורע ביום טהרתו, אנחנו רואים שחז"ל גם שם נוגעים. מה העניין שהוא צריך להביא דווקא שני ציפורים? רש"י אומר שגם הם מצפצפות וגם הוא צפצף יותר מדי. כלומר, דיבר, כן. ומה זה האזוב? שהוא התגעה על חברו, ולכן תביא אזוב. כלומר, כל העניין הזה של המצורע, למעשה, אפשר לומר, שזו מחלה לא טבעית. מחלה מוזרה. מחלה שתרופות לא מועילות לה. כי אין איזה תרופה גשמית. צריכה להיות פה איזה תרופה אחרת. אנחנו היום, בעזרת השם, אני רוצה שנעמוד על התרופה. ומשום שאם אנחנו נקדים, תיקר פה, נקדים תרופה, אז לא תהיה מכה. כי אמנם היום הצרעת, כפי שהייתה בימי התורה ובזמן הבית, לא קיימת. היום היא לא קיימת כי אי אפשר לזהות אותה. ואנחנו יודעים שנגע הצרעת, מתי האדם הופך להיות מצורע? גם כן, חז"ל דרשו על זה מידה כנגד מידה. הוא בפה גרם נזק, הכהן צריך לומר מה? תמה. בפה. אם הכהן לא אומר בפה, גם אם הוא יהיה מצורע, הוא לא מצורע. לא חל עליו הטומאה. כלומר, אם לא אתה השתמשת בפה, וגם עליך יגזרו בפה.
סליחה, מחילה, שאלה. אני עדיין לא הבנתי מה ההבדל בין קרחת לפדחת.
כן.
ניסיתי להבין את זה, לא הבנתי.
טוב. יש קרחת ויש פדחת. ויש גב, כן, ויש גבחת. נכון. זה מקומות שונים של שיער שנמצא על הגולגולת. נכון.
הדחת זה לא שאין. זה המצח.
נכון, נכון. נכון, במצח אין שיער.
הקרחת והגבחת.
הקרחת והגבחת זה החלק האחורי והדדי.
אלא זה קרחת.
נכון.
וזה פדחת?
נכון. לא, גבחת.
איפה הגבחת?
הגבחת
מקדימה. זה, מי כאן?
אז זה הגבחת?
כן, מי כאן?
זה הגבחת.
נכון.
וזה הפדחת?
נכון.
וזה הקרחת?
לא.
קרחת זה לא קשור.
תוציא.
מה?
תוציא.
הדחת לא קשור.
קרחת, תוציא, זה לא קשור לזה.
לא, הדחת זה...
רגע, רק שנייה. לגבי קרחת, יש קרחת ויש פדחת ויש גבחת.
גבחת.
יפה. עכשיו, מה אתה אומר, יאיר?
פדחת זה לא קשור, זה לא במשפחה.
נכון, זה לא במשפחה של הצרוע. כן. זה בצד. כן?
את הפדחת.
פדחת. מה שיש לך זה קרחת וגבחת. אלה שניהם יכול להיות שם נגע.
אז איפה זה הקרחת? זה האזור הקדמי?
חלק מכאן ואחור.
זה הקרחת.
זה
הגבחת.
גבחת.
גבחת.
נכון.
וזה הקרחת.
נכון. פדחת זה זה. פה אין לך. בסדר? עכשיו, המצורע, העניין של מחלת הצרעת, אנחנו יודעים שיש שלושה סוגים של צרעת. יש צרעת הבגד, צרעת הבית, צרעת האדם. צרעת הבגד, אפשר להגיד שזה מה שנקרא הודעה ראשונה. אנחנו מקבלים דואר רשום, אתה רואה כתוב בזה הודעה ראשונה. לא באת לקחת, נותנים לך הודעה שנייה. לא באת לקחת, הודעה שלישית, לא באת לקחת, שוב מחזירים לשולח.
אבל זה מעניין פה בבגד, כי בבגד גם אומרים, אם יש צרעת על השתי או על הערב, וזה עדיין לא בגד שלם. זה הפסחה כל...
כן, לא משנה, לא משנה. אבל הרעיון של הבגד, זה הודעה ראשונה, אדוני היקר, תשים לב, אתה לא בסדר. כך חזל דורשי. אדם ממשיך, כמו שהגמרא אומרת במועד קטן, להיות אדם עשה עבירה בשנה הבאה, נעשית לו כהתר. הגמרא שואל, מה פתאום עשו? מה, הוא התיר? לא, לא הוא התיר, לעצמו. למעשה, היא הותרה לו, הוא לא שם לב אליה. האדם לא שם לב, נותנים לו צרעת הבית. פה כבר האדם צריך להרגיש, למה? כי הוא אמור לפנות את הבית, ואמורים לשבור איזה קיר או שניים, או אבן או שניים, הוא כבר רואה, זה לא איזה משהו צדדי כזה.
זה גם שיק, השכנים כולם סיימן.
כן, זה מתחיל עוד יותר ויותר בפרסיה.
הרב, זה לא הפוך הבית והבגד?
לא, 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 הבגד.
הבגד הוא הראשון?
כן, הבית. אחר כך האדם עצמו.
אז הולך בית, בגד,
אדם. בגד זה פרטי, אף אחד לא רואה.
אז הוא הראשון.
אחר כך זה הבית, ואחר כך זה אתה בחוץ. כלומר, יש פה איזה מין שלבים בהתראה של הקדוש ברוך הוא לאדם, שאתה הולך ונטמע. במילים אחרות, אתה יותר מדי פוגע באנשים אחרים, ברכילות, זה לשון הרע, כי אתה מוציא שם רע, וזה בכלל לא מפריע לך. עכשיו, אני רוצה שנסתכל רגע במאורות המידות. וזה נתחיל דווקא בכהן. בדף מספר 2 באלון. כתוב בפרשה שלנו, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. מכאן למדו שהוא צריך לבוא אל הכהן, ולהגיד לו, יש לי איזה משהו שנראה לי כמו נגע.
כמו.
כן.
הובא,
מביאים אותו. הובא אל הכהן, מביאים אותו אל הכהן, אם הוא לא רוצה, מביאים אותו. ויצא הכהן, אבל תשימו לב, פסוק נורא מעניין. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. שימו לב למילים. כל המחלה הזו של הצרעת, אמרנו שהיא נובעת מהפה של האדם, מגאוותו, ומי... מחשבה שלו שכולם קטנים לפניו, הוא יכול לרחל ולהוציא שם רע ולהגיד דברים לשון הרע. ידוע שנגעים באים לשון הרע, כך אומרים חז"ל. המדרש, מדרש רבה אומר, זאת תהיה תורת המצורע, ואני קורא בפנים, המוציא שם רע, זה מצורע. והנה ציווה הקדוש ברוך הוא, מה? שהכהן, שהכהן עצמו הוא פרוש ומובדל, ועובד במקום קדוש, הוא יוצא מחוץ למחנה, מקום מושבו של המצורע. הרי זה מוזר מאוד. ובאמת היה ראוי שהמצורע, שהוא חוטא, שבא לשוב בתשובה, יבוא אל הכהן, ולא שהכהן יטריח את עצמו אליו. למרות זאת התורה אומרת, ויצא הכהן.
ולחוס עליו בכל זאת?
רגע. היום המחלה הזו, היא לא מחלה טבעית, אז גם כל הדברים שקורים סביבה, הם לא בהיגיון, הם הפוכים מהשכל. ומה הפך פה בשכל? הרי הכהן, איש קדוש מופרש, יוצא עכשיו למקום תומה. יוצא מחוץ למחנה. כולם רואים אותו, כולם מסתכלים לאן הוא הולך. מה הוא מרגיש? מה עובר בתוכו? מה אני הולך עכשיו? אני הייתי במקדש, עכשיו צריך לצאת החוצה. למה? לך תדע בדרך, יש תמיים, לא תמיים. מה אני צריך את זה? הרי אני רוצה להישאר מופרש, אני רוצה להישאר קדוש. למה לי ללכת?
בשביל זה במקדש. הרי כל המפגש שלו זה עם אנשים שחוטים, ועם קורבנות.
כן, אבל בתוך המקדש. בתוך המקדש. והקדושה של המקדש מגנה עליו. זה מקום קדוש. שבן אדם בא למקום כמו בית המקדש, באופן אוטומטי, הוא כבר לא מה שהיה כשהוא נכנס לבית המקדש. הוא די, הוא נכנע. כן, הוא גם נכנע. בחוץ? לך תדע. לכן, התורה אומרת, למה הכהן צריך לצאת? כי מעצם זה שהמצורע הזה, שמקודם גאוותו הייתה שחקים, הוא רואה את הכהן יוצא אליו, זה אמור להשפיע על הנפש שלו, כי אם הכהן משפיל את עצמו לצאת אליו מהקודש, זה צריך לעשות אצלו רושם.
הם יוצאים ביחד?
אז מי אני?
על פי הפסוק. הוא בא אל הכהן.
הוא בא, לא, זה בהתחלה, יש פה שני שלבים, בהתחלה, עד שהוא אומר לו תמה, ואז הוא הולך. ואז הוא בא, כן, אבל ביום טהרתו הוא בא אל הכהן, ואז הוא בא אל הכהן, והכהן צריך אבל לצאת אליו, לפני כן, לתאר אותו.
הכהן יוצא אליו, אומר לו
תהרתו, ואז הוא
בא אליו למקדש.
ואז, וראה הכהן, כלומר המצורע רואה את הכהן שהוא אוחז במידת הענווה, ומוכן לצאת מן הקודש אליו, ייקח מוסר לנפשו, לעזוב את גסות הרוח שהייתה לו. לכן, אמרו רחמים בילקוט, ישפיל את עצמו כאזו ויתרפא. כי על מה אתה הגעת למצב הזה? כי אתה למעשה התגעת. אם התגעת, תשפיל את עצמך, תשפיל את עצמך, אתה תתרפא. כלומר, הריפוי למחלה הזו היא באמת הפך הגאווה. כי זה המחלה. לכן התורה מצווה.
אז סליחה, מחילה, אז יכול בגלל זה שהוא ראה את הכהן, ועדיין הוא לא יראה לו תשובה, אז ברגע שהוא רואה את הכהן, ואז באותו רגע שהוא מראה לו תשובה, זה מרפא אותו מהצרת?
כן, כן.
אפילו שאם אחרי זה לא יראה לו תשובה.
כן, יכול להיות. ברגע שהוא עושה תשובה, היא מתרפא, כי זו מחלה לא טבעית. תכף אנחנו נראה. תכף אנחנו נראה. לכן התורה אומרת שיקח מה? עץ. ארז. ושנית עולד ואיזו. רש"י אומר במקום, לפי שנגעים באים. על גסות הרוח, מה תקנתו והתרפא? השפיל את עצמו מגאוותו כתולעת וכאיזו. אותו דבר במקרה הפוך. וזה גם כי חשוב. כי יש כאלה שיחשבו עכשיו שהצרת, זה באמת על אנשים, שהם באמת גרועים כאלה. אנחנו, איך אומרים, הם חבר'ה פטפטנים, קשקשנים, כולם שומעים עליהם, הם אוהבים כל הזמן לעסוק בסחר. הם שומעים אותך, לוקחים ממך, מוכרים לשני. הם כאלה סוחרים כאלה. כן? הם עוסקים, הם עסוקים. יש להם עסק. קונים מה שאתה אומר, הולכים, מוכרים לו. מוכרים לו, אומר לו, הם בקיצור, עסוקים כל הזמן. אז יש כאלה שחושבים שהצרת באה רק על זה. אבל זה לא רק על זה, רבותיי. הצרת באה גם על ענווה פסולה. הצרה באה על ענווה פסולה, זה אומר שאם אדם למשל, היו באים אליו ואומרים לו, תשמע, יש איזה מצווה מסוימת שצריכים לעשות. אמר לה, עזוב, אני לא ראוי, מי אני? זה ענווה פסולה. ואז, גם על זה אפשר לקבל צרה. גם. אבל, כאשר מדובר על מצוות וכבוד שמיים, ואתה הופך את עצמך כאילו אתה לא במדרגה, אז תדע לך שגם על זה יש צרעת. כלומר, המחלה הזו היא באמת מחלה רוחנית. היא על כל דבר שאדם מוציא רע, או על עצמו או על אחרים. מזלנו שבדור הזה שלנו, בדורות קודמים כבר אין צרעת. אחרי את כולנו היינו מחוץ למחנה, אולי קצת בודדים, אולי בבנים. או שהמחנה היה בחוץ, כן.
אבל עד לפני מאה שנה
היה... ברוך השם שהקב ברוך הוא חס עלינו, ואין לנו את המחלה הזו.
עד היום לפני מאה שנה היה בערך צרעת אבל.
לא, 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 זה מחלה אחרת, הצרת הזו, זה לא זה, זה לא זה.
הם נושרים וכל זה.
כן, אבל זה מחלה פיזית. זה לא מחלה רוחנית.
השאילו את השם.
השאילו, לקחו את זה מזה. הצרת הזו זה לא מחלה הזו. ואז אדם שבאים אליו באיזה מצווה לעשות, הוא אומר, מי אני, מה אני, אני לא ראוי וכולי. אז, זה ענווה פסולה, למה? כי אם יפגעו בו, הרי הוא יקום ויתור כנחש. הוא לא ישתוק. ענב כזה צריך כפרה ותקנה. לכן הוא צריך להשפיל את עצמו כמו אזוב, אז הוא מקבל צרה. לכן התורה אומרת, למי שנוהג ענבה פסולה כזו, ונתתי נגע צרה על בבית. ויש שני טעמים לצרה על בתים, אנחנו יודעים. אחד, כמו שרשי מביא, שהגויים, שלום עליכם, שהגויים, בזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, עברו הכנענים בארץ כנען, אנחנו עבדנו, השקענו, עשינו את הכל, ועכשיו, יבואו אלה, יקחו. הלכו מה עשו? שברו את כל מה שהם עשו. הרסו את הבתים, עקרו את הכל. טוב, כמה זמן ללכת ממצרים לארץ ישראל?
שלושה
ימים. עברו שלושה ימים, ראו לא באו.
בנו.
עובר שבוע לא באו, עובר חודש לא באו. שלחו כנראה תצפיות. מי? תצלומי לוויין רואים שהם בכלל לא הולכים למדבר. אמרו, יא, אלה כבר לא יגיעו לפה, בנו מחדש, עשו הכל. אבל אז אמרו, אנחנו נחביא את המצמור, כל הזהב והכסף בקירות. של הבתים, כספת. באים בני ישראל לארץ מצרים, לארץ כנען, כובשים אותה. לא, יש בתים. עכשיו, בתוך הבתים, חלק מהם יש מטמונים. עכשיו, אם האדם ראוי ובאמת ראוי, נותנים לו נגע צרה על בבית. בא הכהן אומר, תוציאו את האבן. מוציאים, גלים את הכספת. מי שלא ראוי, הלך הבית. כלומר, לצרת הבתים יש שני כיוונים. שני דרכים. מי שבאמת הוא ענב אמיתי, בודקים את זה איך, שאם פוגעים בו, והוא לא נוקם ולא נותר, ממשיך לחייך, אז הוא מוצא את המטמון בבית. אבל מי שלא, אז הוא מצורב, הוא הולך הבית. לכן זה נגיע הבתי. זה מה שהתורה אומרת, שיש והיזרתם אל בני ישראל, כך כתוב הפסוק לגבי הנגע הצרת, היזרתם מלשון נזר, כתר, עטרה. כי כשעם ישראל זוכה לפרוש מהטומאה, הרי ממילא יש עליו כתר, נזר, נזר של קדושה. ולכן בואו עכשיו נעבור לדף הראשון. אדמור שאל, כתוב בתורה, זאת תהיה תורת המצורה. וזה קצת קשה. למה ציור כתוב תורת המצורע? הרי היה אפשר להגיד, זאת תהיה תהרת המצורע. וזה יעשה המצורע. המושג תורה, יש בה הוראה. יש בה איזה מין משהו כביכול, זה תורה אמיתי, זה משהו ברור, חד, שאי אפשר לעבור שום שינוי. למה נאמר זאת תורת המצורע? הוא אמר כך, נאמר בפרשה שלנו, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, נכון? לכאורה כל הפסוק הזה מיותר. היה אפשר להתחיל, כי יטהר המצורע, והוא בא אל הכהן. הוא הביא את האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש כותב, שעל פי חוכמת הטבע, כלומר, באופן הטבעי, על פי הרפואה, תכונתה של הצרעת, שהיא נעשית מעצבות, כלומר יש זיהום של הגוף מתוך עצבות של האדם, מרירות, שקוע במראה שחורה, זה גורם לתהליכים פיזיים ביולוגיים בגוף, כנראה מופרשים הורמונים לא בסדר, לא תקינים, והם גורמים למחלת הצרעת, כך לפחות משמע מהאור החיים.
כי כעס הוא עורם לאוריאזיס.
כן, נכון, לפצעי האור.
כן.
עכשיו,
זה מחלה של שנים.
נכון, כן. ועכשיו יודעים שזה נובע מזה, כי זה נגרם גם הרבה מהפרשה של מיצי מרה. מיצי מרה, הם גוברים, והפעילות של הכבד, זה כשאדם כועס, ההורמונים האלה מפרשים יותר, ואז זה גורם לפצעים האלה הלא נעימים שיש באור, באזור המרפקים בעיקר. כן? אז זה גם מעניין, זה דוחף מרפק, אדם כזה, הוא עצבני, כן, מה, מגיע לי. אז זה מחלה שהיא על פי הטבע. אז הרחיים כותב שזה נובע על ידי עיצבון וצרות הלב, ש... שמתגבר האדם ועושה רושם בבשר שלו. כן? והרפואה הטבעית בשביל זה, כך כותב הרחיים, איך שהתרפא באופן טבעי מזה? להתרחק מהעצב ולשמוח, זה כל מיני דברים שמחים, ואז ממילא זה מתאזן ואדם מתרפא מן הצרת, כך כותב הרחיים. והנה, כשבא נגע הצרת על האדם, אמר האדמור, יכול להגיד, יש לי פנדיצית, לא עלינו, יש לי סינוסיטיס, יש לי צרת. מה קרה? הולכים לדוקטור, מקבלים אנטיביוטיקה, וזהו, זה יעבור. הוא לא יבין שזה עונש על חטא לשון הרע. לכן הקדוש ברוך הוא, מה עושה? שאדם לא יתבלבל. ששום רפואה טבעית לא עוזרת. שום דבר טבעי לא עוזר. ואז, כאשר האדם יושב מחוץ למחנה, ראשו פרוע, בגדיו פרועים, על שפם יעתה, וכל אחד שהוא עובר על פי הגמרא, וככה הוא צריך לצעוק, אני תמה, אני תמה. זה עושה את האדם שמח? זה רק יכול לאדם להיכנס לדיכאון יותר עמוק. כלומר, להראות לאדם שזה בכלל לא טבעי הסיפור הזה. גם אם תרקוד משמחה, זה לא יעזור לך. לכן כל מה שמצווים עליו לעשות, הפוך בהיגיון. שלא תחשוב לרגע שזה בא בגלל רפואה טבעית, שהפסקת להיות מצורע. אלא רוצים לראות לך שאתה תהיה בריא מתוך המצב הבדד, העצוב, פרוע, צועק, טמא, שיא הדיכאון. אם תעשה תשובה, כי זה דבר רוחני. לכן שזה ייראה באמת שהוא יבין בהוכחה ברורה שזה החטא גרם ולא בעיה רפואית פיזיולוגית. וזה מה שכתוב בפרוע. עכשיו נבין מה אומר האדמור, זה מה שכתוב בפירוש בפסוק. זאת תהיה תורת מה? מי סליחה? תורת המצורה. כלומר מוציא שם רע. תורה זה הכוונה היא לשון הכרה, הוכחה. שזה בשביל מוציא שם רע. לכן אתה חולה. ההוכחה שלך שתסתכל ביום תוארתו, שאף על פי שאתה עושה דברים המנוגדים מהטבע, כי אז היית אמור להיות יותר חולה, אתה נהרת. אתה נהיית טהור. המחלה עברה. כי לכאורה הייתה צריכה להיות יותר קשה. כי עושים לך הכל כדי שיהיה לך עצוב. הכל כדי שתרגיש רע. באופן אחר, אפשר לפרש, שמה שאמרו זאת תורת המצורע, מדובר על אותם הדברים שהוא צריך להביא. הציפורים, למשל, האזור, התולעת. אומרים לו, תסתכל, זה התורה שלך. זה בעבורך, תלמד. זה לא תורה בשבילנו. כי תורת המצורע היא לא בשביל האדם הבריא, נכון? היא בשביל המצורע. לכן היא תורה שלך, לא של כולם. זה רק בשבילך, זה משהו פרטי כזה. זה תורה פרטית שלך, שמישהו מוציא שם רע. ומה תקנתו? אם אדם הוא תמיד חכם, יעסוק בתורה. לכן כתוב, זאת תהיה. מה הרפואה? תורה למצורע. כלומר, זאת אנחנו יודעים שזאת התורה. ואם אדם תמיד חכם הוא מצורע, זאת אומרת שהוא דיבר לשון הרע, אז לכן שילמד תורה. מתוך לימוד התורה הזה הוא יתרפא. כי ברגע שאדם יעסוק בתורה, במקום שהוא נמצא בדד ופרוע, עם שפם, כל מה שיש לו, חשבון נפש עמוק עמוק הוא יעשה שם. ממילא יעשה תשובה. ממילא יתרפא. לכן יהיה כתוב מיד אחרי זה, ויצא הכהן. והנה מה הוא מגלה? נרפא נגע הצרת, מן הצרוע. זה מוזר המילים מן הצרוע. ונרפא נגע הצרת. למה כתוב מן הצרוע? הרי אצל מי יש צרת? אצל הצרוע, לא? למי יוצא הכהן? אל הצרוע. אז למה צריך להיות כתוב בתורה מן הצרוע? כדי להגיד שמאיפה באה הרפואה? מהצרוע עצמו. ולא יודע איזה רופא, לא יודע איזה משהו שהוא חיצוני, אלא על ידי הצרוע עצמו. כדי להשלים את התמונה, תסתכלו בבקשה בדרש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
מחילה, כתוב גם זאת תורת המצורה.
כן.
זאת אומרת, זאת, זה גם כן, יודעים שזה כנגד השכינה, זאת.
כן, אבל אמרנו פעם,
אפשר להגיד זה, תורת המצורה תהיה, גם כן, אפשר להגיד לך, למה המילה זאת?
כי
זאת כנגד שכינה גם כן.
שכינה לא נמצאת במקום תומה. אם הוא בחוץ.
אבל התורה שלו, כשהוא מביא זאת תורת המצורה,
ביום תוארתו כן. אתה יכול להגיד כן, ביום תוארתו. אבל תדע ששכינה זה גם גימטריה, או מכוון המילה שפה.
שפה?
כן, שפה. תבדוק, שין נשאר אותו דבר. נכון? חף ויוד זה 30. ונון 80. פה. נכון? אין נשארת במקום, אני השפה. כבר במקום שהשפה לא מתאימה, אין שכינה. אין מקום לשכינה. לכן, זה כן, ביום תוארתו, ודאי זוכה לשכינה, כי הוא בא אל הקודש, הוא בא לבית המקדש. אבל לפני כן, אין. לכן, אני רוצה להתמקד בעוד דבר אחד, שנקרא, שקראנו בפסוק בציווה הכהן ולקח למתטהר, וכולי וכולי, עץ ארז, מתעולד, באיזו. חז"ל אומרים במסכת פרה דבר נורא מעניין, וזה לא רק בנושא של המצורה, יש עוד מספר נושאים שהגמרא נורא מדייקת, שדבר שיקרוי בשמו ייקרא בשמו ולא לא בשום כינוי אחר, אלא מה רק בשמו. אז אומרת הגמרא שם, סליחה, אומרת במסכת פרה, לא בגמרא, אומרת כך, אזוב ולא אזוב יוון ולא אזוב כוחלית ולא אזוב רומית, ולא אזוב מדברי, ולא אזוב שיש לו שם לוואי.
אזוב מצוי.
כלומר, לא, גם זה לא. אם איזה אזוב מצוי, גם זה לא. זה הזעתר שלנו, קוראים לו אזוב, אזוב יון. אזוב, רק זה. שום תוספת. וצריך להבין, מה ההקפדה הגדולה הזו, שהתורה וחז"ל אומרים, לא, שום אזוב לא יעזור. רק אזוב שקוראים לו אזוב בלבד. רבי שמעון סופר, יש ספר שנקרא מכתב סופר, זה על דרך המוסר. הוא אומר, ידוע שהמובחר במידות שיש זה ענווה. עובדה, ממי אנחנו לומדים את זה? ממשה רבן. הכתוב בפסוק אומר, עקב ענווה יראת חטא, או עקב ענווה יראת השם. ומכל מה שעשה משה רבן, עלה למרום, פעמיים, עשה ניסי, כלום. ואיש משה ענב מאוד, זהו, זה משה רבנו. כשהתורה רוצה לצמצם, לתת את ההגדרה למנהיג הגדול ולא קם כמשה עוד בישראל, אז היא מוצאת דבר אחד, שהוא היה ענב. כלומר, מזה לומדים שאין יותר גדול ממידת הענבה. אומר רבי שמעון סופר שיש שלושה אופנים במידת הענבה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. זה לא ענבה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש ענבה שנקראת ענבת שקר. מה הכוונה? במקום ענוותנותו, שם אתה מוצא גדלותו או גדולתו של האדם הענב הזה. שהוא חושב בליבו, יש לי את כל המידות הטובות וגם מידת ענבה. אז אני ענב גדול. וזו ענבה שהיא למעשה גאווה. היא מזויפת. היא גאווה גדולה שיש לי את כל המידות, וזה מתלבש בענבה. אבל נראה בין הבריאות כענב, אבל ליבו מלא גסות הרוח. כלפי עצמו, כלפי אחרים. ומידת הענבה האמיתית, שלא יעלה על ליבו שהוא ענב. כי כל שפלותו ובזותו, כך כותב רבי שמעון סופר, שמבזה את עצמו. שצריך שיהיה מיעוט ערכו בעיניו, לא בעיני אחרים. כלומר, אם הוא מרגיש שהוא משהו, אז עדיין, הוא לא ענב. והענבה שלו היא ענבה של שקר. כמו שכותב המערי, מקום ארנה. שאדם יכול להגיד, אני, מי אני שאני אתפלל ואני אעשה פעולות כאלה וכאלה ואני משפיע בעולמות עליונים, מה פתאום, אין שום קשר, אני לא ראוי וכו' וכו'. זה ענווה פסולה. יש עוד חלק, שהוא חלק גרוע מהענווה, שהוא משפיל את עצמו יותר מדי. החובת הלבבות כותב שהענב צריך שידע שהוא אדם. שידע שהוא בן אדם. ויש בו חלק אנושי וחלק אלוקי, שזה הנשמה. ולכן, לא יהיה ענב נגד בהמה ונגד הרשע. כלומר, אדם צריך לא להשפיל את עצמו עד כדי כך שהוא יהיה פחות מבהמה, ובצד שני, להשפיל את עצמו מול רשעים. שידע שהוא בן אדם. שידע שיש בו נשמה. במילים אחרות, תכיר את ערך עצמך. אל תתעסל בעצמך. ושם הוא מביא דוגמה לאנשים שמרוב ענווה פסולה, החליטו ללכת למדבר. לחיות במדבר, כן, אנחנו כבר לא יכולים לחיות עם בני אדם. זה לא, לא, לא מתאים לנו לחיות עם אנשים. הם כולם רשעים, כולם רעים, רק אנחנו. כן? דוגמה לזה, יש לנו את קטע האיסיים במערות קומרה, באזור הזה. התנתקו מכל העולם, אי אפשר, זה כולם, אוי ואבוי, רק אנחנו. יש עוד מדרגה, שהיא ענווה ביסוד הגדלות. מה הפירוש? הוא ענב מחמת שהוא יודע שהגדלות זה דבר רע. הוא יודע שהגדלות זה דבר רע. לכן הוא ענב כדי להתייקר ולהתכבד בשביל גדלותו שהוא יקבל מהאחרים. אלה שלושה מדרגות של ענווה פסולה. עכשיו בואו נראה. מה התורה אומרת? וציווה הכהן ולקח למתאר, ובמסכת פרה חז"ל אומרים, אזוב ולא אזוב יוון. אזוב ולא אזוב כוחלית. אזוב ולא אזוב רומית. ולא אזוב מדברי. ולא אחד כזה שיש לו שום לוואי. נכון? זה בא להורות על הכנעה ושפלות אמיתית. שצריך להיות למצורה הזה. לא אזוב רומי, שזה הרמאות הראשונה שדיברנו על הענווה הזאת המעניינת, שהוא חושב בליבו שיש לו את כל המידות הטובות, ואחרים לא, אבל הוא עם הציבור, כי הוא רוצה שיכבדו אותו. אז הוא מרמה את מי? אותם ואת עצמו. אז לא אזוב רומי. יש לנו רמאות. ולא להיות בענווה הזו שאני, כולם בכלל פחות מבהמה, אני לא מתאים לחיות עם הציבור וללכת למדבר, וזה לא אזוב המדברי. והאחרון, שלא יהיה גם אזוב כוחלי. כוחלי אנחנו יודעים שהיו מורחים צבע כחול כזה ליפות, כאילו, כן, את מה שלא רוצים שיהיה. לא רוצים שזה ייראה לא טוב. אז עושים תפעים, מורחים תפעים. אז גם זה לא. לכן באמת החז"ל אומרים צריך שיביא המצורע אזוב אמיתי בלי שום כינוי לוואי שידע שעל מנת להתאר הוא צריך להיות נמוך נמוך שבכולם, שזה האזוב. שהוא נחשב כצמח הבזוי ביותר, הקטן ביותר, השפל ביותר שיש. לכן צריכים לדעת שכל המחלה הזו, שמחלת הצרעת, היא מחלה שהיא לא מחלה נורמטיבית ובקופת חולים אי אפשר לעזור. זו מחלה שהאדם צריך לשים לב למה שהוא מוציא מהפה. עד כמה הוא מכיר בערך עצמו, ועד כמה הוא מזלזל בעצמו. כי הקדוש ברוך הוא בת דין עם אדם, גם אם הוא מוציא שם רע על עצמו. אם אדם לא מכיר בערך נשמתו, ומוריד מערכו, ממילא במעשה ביום יום הוא הופך להיות מה? גם בטלן במה שהוא צריך לעשות. כי כל דבר הוא אומר מי אני ומה אני שאני ראוי לעשות כך, מי אני ומה אני שאתן צדקה. אני לא ראוי לתת מצווה פלונית. אני בכלל לא מתאים שיזמינו אותי לדבר הזה. אתה מזמין אותי עכשיו, מזמין אותי לזמן. אני לא ראוי. אתה נותן לי משהו שאני אברך, עזוב, אני לא אוכל את זה, אני לא ראוי לברך. אז זה מחלת נפש. האדם פשוט פוגע במהות האלוקית שיש בו, ונותנים לו אין ספור דברים לעשות, ומזכים אותו. והוא בעינני ראוי.
אגב, באמת הוא חי איזה שהוא...
הוא הולך.
לא, באמת חי איזה שהוא ככה?
כן, הוא ככה חושב. וזה הענבה פסולה. יש אנשים שאתה בא ואומרים לך, עזוב, עזוב, אני לא ראוי, יחפש מישהו אחר. ואתה דוחק בו, אז הוא מתגים. כי הוא לא רוצה להיות כזה קופץ ראשון שמציעים לו. בסדר, יש יותר לבן אדם, שמציעים לו משהו, לסרב עד פעמיים. אבל פעם שלישית גמרנו, אסור לך לסרב. מזמינים אותך לעוד שיח ציבור, פעם, פעמיים, אם יש לך בעיה רפואית, אבל לא יכול, גרון, רגליים, בסדר, ניחה, לא מדברים על זה. אבל אתה בסדר. וזה תעלה בכבוד, ועזוב, אני לא מתאים, לא, חפש. נו, תעלה בכבוד. זהו, תעלה. אם אתה בפעם השלישית לא רוצה לעלות בטעם הזה שיש ראוי ממני, אז אתה ענב פסול. זה ענבה פסולה, כל בחור לא אוהב את זה. זה לא בונה לך כלום, להפך. זה רק מזיק לך. כי אתה עכשיו מוציא שם רע על עצמך. גם זה אסור. לכן צריכים לזכור, שכשם שהמחלה הזו באה באופן לא טבעי, על דבר לא טבעי, רפואתה לא טבעית. וכל אחד ישים את ליבו, ויחשוב באמת, כי זה אחד מהמחלות הקשות שיש בין בני אדם. זה הדיבור, זה הלשון הרע, זה הרכילות, זה דברים שקשה מאוד לעקור אותם. אבל צריך לדבר עליהם. זה לעורר מודעות, ואתם יודעים מה? אפילו אם מחר, היום, בערב, לא נדבר לשון הרע, כי חשבנו על זה היום, הרווחנו. אני גם לא אדבר כל החיים, הלוואי. שעה! זמן מסוים קצר, כל מה שזה עדיין אצלנו בראש, ואנחנו עדיין ככה אומרים, וואו, בואי נצטרך לעשות משהו. שווה. כי בגלל הדברים הללו של המחלה הזו, שמוציאים שם רע אחד על השני, עם ישראל יצא לגלות. שיהושע, ביריחו, סליחה, בעי, אחרי הכישלון הראשון, שנהרגו חי לוחמים, פונה לקדוש ברוך הוא ולא מה קרה, אבל תגיד לי מה אני, מלשין שלך? שאתה רוצה שאני אגיד לך מי עשה את זה? אתה עושה גורל, תדע. קדוש ברוך הוא, כאילו, אפילו הקדוש ברוך הוא לא מוציא את השם הרע. אבל אתה רוצה שאני אהיה המוציא שם רע בשבילך? תחפש אתה בדרכים שלך. אני לא משתף פעולה. הקדוש ברוך הוא נזהר מלהוציא לשון הרע, הדבר שהוא נגד רצון השם, כל שכן אנחנו בני אדם, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה דילטורין, איך הגמרא חז"ל אומרים, שבימיו של אחאב, חוץ ממאה ואחד נביאים, שזה אליהו ועוד 50-50 שעובדיה הסתיר, אתם יודעים מה, עם עובדיה, 102, כולם עבדו עבודה זרה. כל עם ישראל שיושב בארץ הזו עבד עבודה זרה, חוץ מ-102 אנשים. אליהו, עובדיה, ו-50-50 במערה שהסתיר. זהו. והיו יוצאים למלחמות שזה שעת סכנה, וזה שעת כתרוג, ושם אף תצפה צדיק עם רשע, כי הרשות נתונה. והיו חוזרים שלמים. שריטה לו. ואצל דוד המלך חזרו הרוגים, חזרו פתועים. איך זה? כן, לא דיברו לשון הרע ורכילות. אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל עבודה זרה, אבל לא מוכן לקבל לשון הרע ברכילות.
זה היה לגבי יותר, זה יותר תשמע.
כן. זה לא יאומן כי יסופר. אז צריך להתעורר. אנחנו שקועים בזה, כי התרגלנו לזה, רגילים בזה, כולם כביכול ככה. אבל האמת בנשמה האמיתית של יהודי, הוא לא רוצה להיות כזה. היהודי האמיתי באמת רוצה לצל מזה. אין אחד שיגיד לך, תדבר עליי לשון הרע. כי זה לא נעים, גם בצד האנושי הטבעי הפשוט, אף אחד לא אוהב שילחלכו עליו, שירחלו עליו, שכל הדברי שטות, דברי אמת, כי זה לא נעים. אתה רוצה לדבר איתי, דבר איתי. אתה רוצה לדבר על איילר, דבר איתי. אתה רוצה לדבר עליו, לך דבר איתו. מה אתה רוצה ממני? כבר הזכרנו את זה בעבר. צריך להתרגל לומר את זה לכל אחד, לא משנה מי הוא, בוס, מנהל, רמטכ"ל. זכרו, לא מדברים אלה, לא מדברים איתם בכלל. אבל גם בינינו, אתה רוצה לדבר עליי, בבקשה, אני מקשיב לך. אתה רוצה לדבר עליו, לך אליו. אני לא שותף, אני לא משחק את המשחק איתך. כאשר כולנו נתרגל להגיד את זה, זה יתחיל להסתובב ברחוב, רבותיי, זה יעבוד. אנשים פתאום יתחילו לדבר ככה. אבל צריך להניע את הגלגל. בהתחלה בתוך הבית, והאישה רוצה לדבר על מישהו, האישה רוצה... סליחה, את רוצה לדבר עליה? בואי נלך אליה. אתה דבר עליי? דבר עליי. יש לפעמים דברים שאתה צריך לדבר, אתה רוצה להזכיר שמות של אנשים. אף אחד לא יודע מי זה. יש, תשמע, אני צריך להתייעץ איתך. קרה מקרה כזה וכזה. פלוני ופלוני. זהו, מה אני עושה? אתה לא יודע מי זה פלוני, אתה לא יודע מי זה אלמוני. בסדר, שאלה. אבל להגיד שמות ולהגיד הוא אמר ככה וזה אמר ככה, זה ממש סוחרים, זה סוחרים מדנים שלקחו את יוסף מן הבור. מעוררים הם מדנים. זה סוחרים מדנים. כל עניינם זה לעורר מדנים, המלחמות בין איש לרעהו. הם נהנים מזה. זה עיקר תאוותם, הם חיים מזה. הם מקליפות. אז לא נדבק אליהם. זה דבר רע והיום, נורא והיום. ואנחנו לוקים על זה, היום לא לוקים בצרעת. לוקים במחלה יותר גרועה מהצרעת. גלות השכינה. אין, לא ייבנה בית המקדש מחדש. באופן הזה. זה דברים מפורשים בנביא. דברים מפורשים בחז"ל. של הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר. אז האדם צריך להתחיל בבית שלו. יתחיל להרגיל את הילדים. ואת אותו קודם, ואת הילדים, ואת האישה. שאם רוצים לדבר עליי, זה איתי. עליו, זה איתו. נכון, שכהורים אנחנו צריכים לדבר אב ואם בחינוך הבנים. אבל זה לא לשון הרע ורכילות. כי כל מטרתנו, לעשות טוב לילדים. אז אנחנו מדברים לטובתם, בינינו, לא בחוץ. רוצים להתייעץ בחוץ? אומרים, תשמע, כבוד פלוני אלמוני היועץ, כבוד הרב, יש לנו בן, והוא כך וכך. למה צריך לדעת איך קוראים לו? או יש לנו כך וכך ילדים, אחד מהם הוא כך ועושה לנו כך וכך. לא צריך לדעת מי הוא. יש לך שיבוד לדעת איך קוראים לו, מה הגובה שלו, איך הוא אוכל, איך הוא יש... לא.
אם זה ברור, שיש לבן אדם בן ובת.
אז יפה זה, יש לנו בן ובת והבן, תן לו, מה לעשות? אם הוא שואל לך, זה בן או בת, אולי זה משפיע על ההחלטה שלו, או החשיבה שלו, תגיד לו בן.
באיזה כיתה
הוא? איזה גן? ביסודי. זהו, ביסודי זה הרבה, לא? בכיתות הנמוכות של היסודי. זה מכינה, א', ב', ג', ד'. הוא בחטיבה העליונה, בחטיבה האמצעית. לא צריך כל כך כל כך להיות... הרי צריכים לדעת שאנחנו לא מכירים את זה, ברוך השם. ישנם אנשים שחיו בצל אימה של דיבורים, שידעו שכל מילה מיותרת, הם אחר כך כמה שנים לא בבית. זה לימד אותם לשתוק. יש דברים שצריכים לשתוק. לכן, אתם יודעים מה ההבדל בין נחש למשיח? שזה מקיש והורג וזה מביא הצלה. אבל הגימטריה אותו דבר. זה אותו דבר. תסתכלו ותראו. מם ויוד זה נון. נכון? נהיה משיח. נהיה נחש, סליחה. תפתח בחדש, נהיה משיח. זה אותו דבר. השאלה מה אתה עושה עם הכוח הזה. האם אתה מקיש איתו והורג, או שאתה גואל את העולם. לכן, אפשר לומר שמוציא, מצורה זה מוציא שם רע, ומצורה זה מוציא את הרע. עכשיו תבחר לאיזה חלק אתה בוחר. האם להיות מוציא שם רע, או להיות מוציא את הרע. וזה מצורע, מוציא את הרע. צריך להתחיל. להרגיל בבית. להגיד, איתי, עליי מדברים איתי, עליו מדברים איתו. גם לילדים. הילדים באים, אבא, הוא עשה לי. רגע, אתה רוצה לדבר איתו? צריך לדבר איתו. אני מוכן להקשיב, מוכן לעזור לכם. כן, ילדים קטנים צריכים לעזור להם לדבר. אבל אל תספר לי מה שהוא עשה. בוא נלך ביחד, תדבר איתו. תגיד לך, למה עשית לי כך וכך? למה לקחת לי? דבר ישר איתו. מה אתה צריך אותי? אני טוב, אני פה רק כדי לחבר. כי אני בתור אבא צריך לחנך לזה. אבל לאנשים בוגרים, בוודאי שצריך להשתיק. להגיד להם, עד כאן. סוף סיפור. יש לך משהו להגיד לי? לילי, עליי. יש? לא? תודה. לך אליו. נגמר. יש לך קושי? אתה רוצה שאני חייבה בפלאפון? אתן לך שיחה? לא דבר איתי עליי. עזוב אותי, אני לא איתך. תאמינו לי שזה קודם כל יבנה אותנו. יוציא את הרע מתוכנו. בית, זה יוסיף אבן על אבן על אבן ביסוד בניינה של הגאולה. יסוד הבניין העצום של התגלות משיח צדקנו. שמחכה.
שכוחו בפה גם כן.
זה יעקב כוחו בפה. לכן, שכל אחד ידע שיש לו שתי בחינות. או מוציא שם רע, או מוציא את הרע. והבוחר נבחר. השיעור הזה, אנחנו נקדיש לעילוי נשמה של יהודי שהלך לעולמו לפני שנה ויומיים. יום השנה היה, אני חושב, יום שני, בכף חט. לא השאיר אחריו ילדים, שומרי תורה ומצוות. ולא עשו בעבורו דבר וחצי דבר. על השיעור הזה יוקדש לעילוי נשמתו של מוניה מיכאל בן יוסף. הוא נפטר בחוץ על הארץ, נקבר בחוץ על הארץ. היא רצון שהקדוש ברוך הוא בזכות השיעור הזה ישלים את ענייניו וכל מה שנצרח לו ותהיה נשמתו צורה בצורה החיים. דרך אגב, צריכים לזכור להתפלל לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם תשתדלו להתפלל על אורי הדס, בת אורי הדס, בת גילה, לא פגע, ברוך השם יש שיפור גדול, אבל הייתה ממש בצורך גדול לתפילה. אז היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתנו, יקבל זעקתנו, ישלח ברכה בכל מעשי ידינו. שבת שלום ומבורך.